השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הנערה היקרה שחר בת מוריה ורועי, זיכרונה לברכה. מצא חן ושכל טוב בני אלוקים ואדם, היום א' ניסן, מלא שנה לפטירתה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת יבמות. נתחיל בתחילת פרק 4 אחין בעמוד א' ונסיים בשורה השביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. היום נלמד משנה שתהיה מוכרת לכם, הזכרנו אותה כבר כמה פעמים גם בדף ת' גם בדף י"ח, לגבי 4 אחים ששניים מהם, ראובן ושמעון, נשואים לשתי אחיות, רחל ולאה. אבל לפני שניכנס למשנה עצמה, בואו נזכר במחלוקת שהתחלנו לדבר עליה בדף י"ז, וזה האם יש זיקה. מה זה אומר זיקה? כשאישה נופלת לאיבום, וכרגע היא ממתינה או לאיבום או לחליצה, מה שנקרא שומרת יבם או זקוקה, האם בזמן הזה יש לה זיקה לאחים, כלומר אלה שאמורים לחלוץ לה או ליבם לה? עכשיו כמובן, קשר מסוים ודאי שיש, כי היא תלויה בהם, היא מחכה לאיבום או חליצה. אבל השאלה היא, האם דרבנן יש משהו מעבר לזה? כלומר שאנחנו קצת מחשבים אותה כאילו היא כבר נשואה להם, כמובן רק מדרבנן, ונפקמינה זה שאם היא כאילו כבר נשואה להם, אז ליבם יהיה אסור למשל לבוא על האמא או על האחות של אותה שומרת יבם. כי כמו שאסור לו לבוא על אמא או אחות של אשתו, אז גם אסור לו לבוא על אמא או אחות של זקוקתו. זה נקרא שיש זיקה, שוב, זה לא מהתורה, מהתורה ודאי שמותר לו, השאלה היא מדרבנן מחשיבים אותה קצת כנשואה, וממילא אסור ליבם לבוא על אמא או אחותו של אותה זקוקה. זו השאלה באופן כללי, וראינו שם שזה גם מחלוקת המוראים וגם מחלוקת הנעים, ובדף י"ח כחלק מהדיון האם יש או אין זיקה, הגמרא שמביאה את המשנה שלנו, שאותה נלמד היום, ואת המהלך שנראה היום סביב המשנה, ראינו אותו ממש כמעט מילה במילה גם שם בדף י"ח. אז מה אומרת המשנה? המשנה כזכור מדברת על מקרה שיש 4 אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, וראובן ושמעון התחתנו עם שתי אחיות, ראובן התחתן עם רחל ושמעון עם לאה, ואז גם ראובן וגם שמעון נפטרו, כך שרחל ולאה שתיהן נופלות לאיבום לשני אחים הנותרים. והמשנה קובעת שאף אחד מהאחים לא יכול לייבם אף אחת מהאחיות, אלא צריכים לחלוץ. זה הרישה של המשנה, ובזה נסתפק להיום. והשאלה היא למה הם לא מייבמים אף אחת מהנשים. ולגבי זה, כמו שגם ראינו אז בדף י"ח, הגמרא מציעה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה בגלל העיקרון שיש זיקה, וממילא, כיוון ששתי אנשים נפלו לאיבום לפני כל אחד מהאחים הנותרים, אז אם נסתכל לרגע על לוי, אם לוי ירצה לייבם את רחל, הוא לא יכול, כי גם לאה היא זקוקה לו, כלומר יש לו זיקה גם ללאה, ולפי הדעה שיש זיקה, אז הזיקה הזאת היא דבר משמעותי, זה כאילו הוא קצת נשוי גם ללאה, וממילא הוא לא יכול לייבם ולהתחתן עם אחותה רחל, כי היא אחות זקוקתו, ואותו דבר אם הוא ירצה לייבם את לאה, הוא גם לא יכול, כי גם לרחל יש לו זיקה, אז גם לאה היא אחות זקוקתו, וכך הוא לא יכול לייבם לא אותה ולא אותה, כי כל אחת היא אחות זקוקתו, וממילא הוא חייב לחלוץ לשתיהן, כי אי אפשר לייבם את אחות זקוקתו. זה הסבר אחד מתוך ההנחה שיש זיקה. הבעיה עם ההנחה הזאת זה שכמו שכבר אמרנו אז, סתם משנה זה רבי מאיר, ורבי מאיר באופן פשוט אומר שאין זיקה, וממילא הגמרא מציעה הצעה שנייה אחרת לגמרי, וזה שמא יבטלו מצוות יבמין. כלומר, הרי ברגע שלוי בוחר לייבם אחת מהנשים, בזה הוא מבטל מעצמו את האפשרות לעשות ייבום או חליצה לאישה השנייה, כי ברגע שהוא ייבם אחת מהם, אז היא עכשיו כבר ממש אשתו, אז אחותה עכשיו היא אסורה בקרת, אז הוא כבר לא יכול לא לייבם ולא לחלוץ לה, אז בזה הוא ביטל ממנה, לפחות מבחינתו, את מצוות יבמין. עכשיו, תגידו בסדר, אבל יש לו אח נוסף, אז האח יחלוץ או ייבם את השנייה. אבל אומרת הגמרא, אנחנו חוששים שמא אחרי שלוי יעשה ייבום לאחות הראשונה, פתאום האח השני ימות. ואז יוצא שהאחות השנייה תצא בלי כלום, לא ייבום ולא חליצה. זה החשש, עוד פעם, שאם יעשו ייבום לאחות הראשונה, זה עלול לבטל את מצוות יבמין, כלומר ייבום או חליצה, מהאחות השנייה. זה הסבר השני, עוד פעם לסיכום, הסבר הראשון זה שיש זיקה, ולכן לא מייבמים אף אחת, כי כל אחת היא אחות זקוקתו, כאילו אחות אשתו. הסבר שני זה שאין זיקה, והחשש הוא שהם יבטלו מצוות יבמין, כי אח אחד ייבם אחת מן, ואז את השנייה הוא לא יכול לא לייבם ולא לחלוץ, וחוששים שמא אח השני ימות, ויוצא שהשנייה תצא בלי כלום. עד כאן שתי אפשרויות שכבר ראינו בדף י"ח. עכשיו נוסיף על זה עוד הערה, וזה שעל שתי אפשרויות אנחנו צריכים להבין למה משנה מדברת על מקרה של ארבעה אחים ולא על שלושה אחים. הרי גם אם היה מדובר רק בשלושה, כלומר שני אחים נשואים לשתי אחיות ושני אחים מתו, ושתי אחיות נופלות לפני האח השלישי היחיד שנותר לייבום או חליצה, גם כאן הוא לא יכול לייבם אף אחת מהם, וגם כאן שני הסברים שאמרנו נכונים, כלומר מצד אחד אם יש זיקה הוא לא מייבם אף אחת מהם כי כל אחת יחות זקוקתו, או מצד שני אם אין זיקה הוא גם לא יכול לייבם כי אם הוא מייבם אחת אז הוא מבטל מצוות יבמין מהשנייה, כי עכשיו אי אפשר לא לייבם ולא לחלוץ לה. אז למה משנה דיברה על ארבעה אחים ולא על שלושה? אז לגבי הסבר של זיקה הגמרא לא אומרת את זה כאן, אבל רשי אומר, וזה על פי הווה אמינא שהיה לנו גם בדף י"ח, שאם היה מדובר רק בשלושה אחים, כך שנשאר רק אח אחד בחיים, היינו יכולים לחשוב שאולי דווקא כששתיהן מוטלות על אותו אח, אז באמת יש זיקה, והוא לא יכול לייבם אף אחת, כי אחות זקוקתו. אבל אם נשארו שני אחים בחיים, אז אולי אין זיקה. כלומר, אח אחד יכול לבחור אחת, ואז זה מנתק ממנו את הקשר לאחות השנייה, כי היא תועבר לאח השני. וכך כל אחד יכול לייבם אחת מהם. זה מה שיכולנו לחשוב, כמה שבלן שלא. גם כשהיו ארבעה אחים, כך שנשארו שני אחים בחיים, עדיין יש זיקה. זה החידוש בארבעה לפי ההסבר של זיקה. עכשיו, מה החידוש בארבעה לפי ההסבר של ביטול מצוות יבמין? מסבירה הגמרא שהיינו בטעות יכולים לחשוב שמתי יש בעיה של ביטול מצוות יבמין, רק שזה בוודאות יקרה, כמו במקרה של שלושה אחים, שאז אם הוא מייבם לאחת מהם, אז באופן ודאי הוא ביטל את מצוות יבמין מאחות השנייה, הוא לא יכול לא לייבם ולא לחלוץ לה. אבל כשיש ארבעה אחים, כך שנשארו שניים בחיים, אז שמה הוא לא בטוח מבטל מצוות יבמין. רק אם גם האח השני ימות, רק אז זה יתבטל. אז היינו חושבים שאולי לחשש שמה ימות ותתבטל מצוות יבמין לזה לא חוששים, כמה שמלן שגם לזה חוששים. אז זו הסיבה למה לשני הסברים זה חידוש שמדובר גם בארבעה אחים. והערה האחרונה, מה לגבי אם יש יותר מארבעה אחים, נניח חמישה אחים, אז לגבי הסיבה של זיקה, הגמרא לא אומרת את זה, אבל ברור שכאן זה לא משנה, גם אם יש מאה אחים, עדיין לכולם יש זיקה לכל אנשים, ואף אח לא יכול לייבם, אלא רק לחלוץ. אבל לפי הסיבה של ביטול מצוות יבמין, אומרת הגמרא שאם היו חמישה אחים, כך שנשארו שלושה אחים בחיים, כאן כבר לא חוששים, כי מילא לחשוש לזה שאח אחד נוסף ימות, אבל לחשוש לזה שעוד שני אחים ימותו, זה כבר חשש רחוק, וממילא הראשון יכול לייבם, ויכול לסמוך על זה שאחיו השני או השלישי יעשה ייבום או חליצה לאחות השנייה, כי לא חוששים ששניהם פתאום ימותו. עד כאן הסעיף הראשון של הגמרא, את רוב מה שראינו כאן ראינו כבר בדף י"ח, את שתי האפשרויות להסביר את המשנה. עכשיו, בשורה הראשונה בעמוד ב', אנחנו עוברים לסעיף השני, וכאן נראה חידוש גדול של רב, ובסוף העמוד נראה ששמואל חולק עליו. המקרה של רב מאוד דומה למשנה שלנו, רק שבמקום שמדובר בשתי אחיות שנפלו לשני אחים, מדובר על שלוש אחיות שנפלו לשני אחים. עכשיו, מבחינת המשנה שלנו זה לא אמור לשנות, כלומר, גם כשמדובר בשלוש אחיות אי אפשר לייבם אף אחת מהם, בין לפי הסיבה של זיקה ובין לפי הסיבה של ביטול מצוות יבמין, עד כאן אין חידוש במה שרב אומר. מה שכן מחודש זה שאומר רב שאחרי שיחלצו לשתיים מהאחיות, נניח שרובן יחלוץ לרחל ושימון ללאה, האחות השלישית צריכה חליצה מכל האחים, במקרה שלנו משני האחים שנותרו. זה החידוש של רב, וזה חידוש מאוד גדול, כי תמיד ידענו שמספיק שאח אחד יעשה חליצה, וזה פותר את שאר האחים מלעשות חליצה. ממתי צריך שכל האחים יעשו חליצה? אז בא רבא ומסביר את החידוש של רב, ונחלק את זה לשתי הנחות. הנחה אחת זה שיש מושג כזה שנקרא חליצה פסולה. עכשיו, הביטוי חליצה פסולה טיפה מבלבל, כי אנחנו לא באמת מדברים על חליצה שהיא פסולה, אלא על חליצה גרועה, לא משובחת. במה היא לא משובחת? אז חליצה כן משובחת, או נורמלית, זה חליצה במצב כזה שליבם יש שתי אפשרויות. הוא יכול או לייבם או לחלוץ, והוא בוחר לחלוץ. זה חליצה משובחת. חליצה גרועה, או בלשון של הגמרא פסולה, זה מצב כזה שליבם אין שתי אפשרויות. הוא לא יכול לייבם אותה כי אסורה עליו באיזשהו איסור דרבנן, ויש לו רק אפשרות לחלוץ. זה נקרא חליצה פסולה או גרועה. עכשיו, בסוגריים, למה אמרנו שמדובר שיש איסור דרבנן על אותה אישה? כי אם מדובר באיסור תורה, אז הוא בכלל לא חולץ לה, כי אסורה עליו, אז היא פתורה לגמרי. כאן אנחנו מדברים שמהתורה הוא כן יכול לייבם או לחלוץ, אבל מדרבנן הוא לא יכול לייבם, אז הוא נאלץ רק לחלוץ, והחליצה הזאת נקראת חליצה פסולה, כלומר גרועה. זו הנחה הראשונה. הנחה שנייה זה שרב סובר שיש זיקה, כלומר יש קשר משמעותי מדרבנן בין היבם לבין היבמה או הזקוקה. עכשיו, כשיש כמה אחים, אז הקשר המשמעותי הזה של הזיקה נוצר בין כל אחד מהאחים לבין היבמה. עכשיו, במצב נורמלי שאחד מהאחים עושה חליצה טובה, נורמלית, זה כאמור פותר גם את שאר האחים מלעשות חליצה. כלומר, החליצה הזאת, הטובה, גם מנתקת את הקשר בין האח שעשה את החליצה לבין היבמה, אבל לא רק לו, היא גם מנתקת את הקשר, את אותה זיקה, גם בין שאר האחים לבין היבמה. אבל אומר רב, אם מדובר בחליצה גרועה, אז חליצה כזאת אומנם מספיק חזקה בשביל לנתק את הקשר בין האח שעשה את החליצה לבין היבמה, אבל היא לא מספיק טובה בשביל לנתק את הקשר לשאר האחים. וממילא מחדש רב, שבמצב של חליצה גרועה, לא מספיק שאח אחד יעשה חליצה, צריך שכל אחד מהאחים יעשה חליצה, בשביל שכל אחד מהם ינתק באופן אישי את הזיקה שלו אל אותה יבמה. עד כאן שתי הנחות, שיש דבר כזה חליצה פסולה, ושיש זיקה, וממילא חליצה פסולה שעשה אח אחד, לא מספיקה בשביל לנתק את הקשר לאח השני, אלא כל אחד צריך. אלה שתי הנחות שרבה מסביר ברב, ועכשיו נשתמש בזה למקרה שלנו, שכמה אחיות נפלו ליבום לפני שני אחים, אז כיוון שמהתורה כן אפשר לייבם, אבל מדרבנן אי אפשר, זה נקרא כאמור חליצה גרועה, וממילא אומר רב, לא מספיק שאח אחד יעשה חליצה, אלא כל האחים צריכים לעשות חליצה. עכשיו, על זה נוסיף עוד הערה בסוגריים, אמרנו כבר שבשביל לומר את זה רב סופר שיש זיקה, ולכן החליצה הגרועה היא לא מספיקה, לזה נוסיף שאנחנו צריכים לומר שהוא סופר שיש זיקה מעוד סיבה, וזה שאם לומר שהסיבה שהם לא יכולים לייבם שתי אחיות, זה לא בגלל זיקה, אלא בגלל שמא יבטלו מצוות יבמין, אז זה לא נקרא שמסור אסורות עליו, כי הן לא אסורות עליו, פשוט יש פה איזשהו חשש צדדי, אז זה לא הופך את זה לחליצה גרועה. רק אם נאמר שהסיבה שאי אפשר לייבם את כולם זה בגלל זיקה וכל אחת היא אחות זקוקתו, זה נקרא שמדרבנן כל אחת ממש אסורה עליו, וממילא זה באמת הופך את החליצה לחליצה גרועה, כי הוא לא יכול לייבם אלא רק לחלוץ, וממילא כאמור, כיוון שיש זיקה וחליצה גרועה לא מספיקה לשאר האחים, אז כל אחד מהאחים צריך לעשות את אותה חליצה. עד כאן ההסבר של רבא בדברי רב, אבל עכשיו על פי ההסבר הזה רבא מקשה על רב, והוא אומר לפי ההסבר הזה למה אתה אומר את זה דווקא במקרה של שלוש אחיות ושרק לאחות שנשארה שלישית שני אחים צריכים לעשות חליצה, הרי העיקרון שלך שזה חליצה גרועה נכון גם לגבי שתי אחיות הראשונות ובעצם גם למשנה שלנו שיש רק שתי אחיות, כיוון שמדובר בחליצה גרועה כי כל אחד יכול רק לחלוץ ולא לייבם, אז צריכים שכל אחד מהאחים יעשה חליצה לכל אחת מהנשים. למה אתה אומר את זה רק על האישה השלישית? זו הקושייה של רב, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק לגמרי. באמת אם מדובר במקרה ששתי אחיות או שלוש אחיות נפלו ביחד ליבום, כלומר הבעלים של כולם נפטרו בערך באותו הזמן, אז אתה צודק, צריכים שכל אחד מהאחים יעשה חליצה לכל אחת מהאחיות, כי מדובר בחליצה גרועה. מה שרב אמר, שזה דווקא לאחות השלישית, הוא דיבר על מקרה שהאחים שנפטרו לא נפטרו ביחד, אלא אחד אחרי השני, כך שכשאחות הראשונה נפלה ליבום, אז זה ייבום רגיל, אפשר לייבם או לחלוץ, כי אין לה עוד אחות, זה רק היא. אז באמת, אח אחד חלץ לה, וזו חליצה מעולה. אחרי זה עוד אחות נפלה ליבום, האח הראשון אמנם לא יכול לייבם אותה, כי אמנם היא כבר לא אחות זקוקתו, כי היא כבר לא נקראת זקוקה, היא כבר חלוצה, אבל היא אחות חלוצתו, אז גם אותה הוא לא יכול לייבם, הוא יכול לחלוץ, אבל זה יהיה חליצה. חליצה גרועה, כמו שאמרנו, כי אם אתה לא יכול לייבם, אז החליצה היא חליצה גרועה, אבל זה רק האח הראשון. האח השני כן יכול לייבם אותה, כי למה לא? אמנם פעם היא הייתה אחות זקוקתו, אבל עכשיו היא כבר לא אחות זקוקתו, כבר חלצו לזקוקה. אז באמת הוא יכול לייבם אותה או לחלוץ, והוא חלץ, וזו חליצה מעולה, כי הוא יכל גם לייבם, אז בינתיים שתי אחיות קיבלו חליצה מעולה, ואז אחות השלישית נפלה. וכרגע רק היא בבעיה, כי שני אחים לא יכולים לייבם אותה, כי לכל אחד מהם היא נחשבת אחות חלוצתו, כי כל אחד חלץ כבר לאחות שלה, אלא הם יכולים רק לחלוץ לה, וממילא רק לה, לאחות השלישית, זה נחשב חליצה גרועה, ולכן רק האחות השלישית צריכה ששניהם יעשו לה חליצה. ובזה סיימנו לסדר את דעת רב, יוצא שלפי רב, במשנה שלנו, שמדובר שהחיות נפלו ליבום כן ביחד, אז לא מספיק שאח אחד יעשה חליצה, אלא צריך שכל האחים יעשו חליצה לכל האחיות, כי יש זיקה וזו חליצה גרועה, וכשזו חליצה גרועה, כיוון שיש זיקה, אז החליצה של אח אחד לא מספיקה בשביל להפקיע את הזיקה של האח השני. זה היה לפי רב, רק עוד הערה בסוגריים, אומרת הגמרא, זה לא באמת רב אומר את זה, כי רב עצמו סובר, כמו שראינו בדף י' ז', שדווקא אין זיקה. רב רק אומר את זה כאן, למאן דאמר שיש זיקה, אז נצטרך שכל האחים יעשו חליצה לכל האחיות. עד כאן דברי רב. שמואל לעומת זאת, שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', חולק על רב. כלומר, בפשטות, גם שמואל מסכים שיש זיקה, כמו שנראה עוד רגע, וגם הוא מסכים שיש דבר כזה חליצה פסולה, כלומר, חליצה פחות משובחת, אבל הוא חולק על רב ואומר, גם חליצה גרועה יכולה להפקיע את הזיקה של שאר האחים. לא צריך שכל האחים יעשו חליצה, גם לא במקרה של המשנה שלנו, של שתי אחיות, וגם לא במקרה של רב, של שלוש אחיות. כלומר, גם האחות האחרונה, השלישית, שלפי רב צריך ששני אחים יחלצו לה, לפי שמואל, לא. מספיק שאח אחד יחלוץ, ובעצם אפשר שאח הראשון יחלוץ לכל שלוש אנשים. גם לראשונה, זה ברור, גם לשנייה, אפילו שהיא עכשיו אחות חלוצתו, וגם לשלישית, שגם היא עכשיו אחות חלוצתו. זו דעת שמואל, אבל גם עליו הגמרא מקשה. והיא לא מקשה על עצם הדעה שלו שמספיק שאח אחד יחלוץ, אלא היא מקשה על איך שהוא אמר את זה לגבי המקרה של רב. כי לגבי המקרה של רב, כשהוא רצה לומר שלא צריך ששניהם יחלצו, הוא אמר מספיק שאח הראשון יחלוץ לכל שלוש אנשים. ועל זה שואלת הגמרא, מה לגבי האחות השלישית, שכמו שאמרנו, שני אחים יש להם חליצה גרועה איתה, כי היא אחות חלוצתו של שני אחים, אז כאמור, לפי רב צריך ששניהם יחלצו, אבל לפי שמואל לא, אז לא משנה מי יחלוץ, האח הראשון יכול לחלוץ לה. זה לגבי האחות השלישית. אבל לגבי האחות השנייה, למה שמואל אומר שגם לה האח הראשון יכול לחלוץ? כי הרי לגבי האחות השנייה, החליצה של האח הראשון היא חליצה לא טובה, כי כאמור היא אחות חלוצתו, כי הוא כבר חלץ לאחות הראשונה. אז השנייה היא אחות חלוצתו, הוא לא יכול לייבם לה, רק לחלוץ לה. זה חליצה פחות טובה. לעומת זאת, אם האח השני יחלוץ לה, זה חליצה מעולה, כמו שאמרנו מקודם בדעת רב, כי הרי הוא גם יכול לייבם אותה, היא לא אסורה עליו. אז שואלת הגמרא, נכון שלפי שמואל גם כשיש חליצה גרועה. לא צריך שכל האחים יעשו חליצה, אלא מספיק שאחד מהם וזה פותר את כולם, אבל מצד שני, שמואל אומר שאם יש שתי אפשרויות, או שרובן יחלוץ, או ששימון יחלוץ. ולרובן זה חליצה פחות טובה, ולשימון זה חליצה יותר טובה, אז חייבים שדווקא שימון יחלוץ. עוד מעט נראה באיזה הקשר שמואל אמר את זה, אבל ענייננו, איך הוא אומר שרובן, האח הראשון, יכול לחלוץ לכולם? הרי לאחות השנייה, החליצה של שימון טובה יותר, וממילא דווקא שימון חייב לחלוץ. זו הקושייה. עוד פעם נדגיש, הקושייה היא לא על זה ששמואל אומר שחליצה גרועה יכולה לפתור לכל האחים. זה עדיין נשאר. הקושייה היא על זה שאם יש אח אחר שהחליצה שלו יותר טובה, אז חייבים שדווקא הוא יחלוץ. עד כאן הקושייה, עוד מעט נראה באיזה הקשר שמואל אמר את זה, אבל לפני זה בואו נראה קודם את התירוצים. תירוץ ראשון אומרת הגמרא, אתה צודק לגמרי. באמת לפי שמואל, לאחות השנייה עדיף שאח השני יחלוץ, כי החליצה שלו יותר טובה, ובאמת שמואל התכוון לזה. כלומר, כשהוא אומר שאפשר שאחד יחלוץ לכולם, הוא לא התכוון לכולם באמת. הוא התכוון לשתיים מתוך השלוש, כלומר, הראשונה והשלישית. אבל באמת לגבי האחות השנייה, שמואל אומר שצריך שדווקא האח השני יחלוץ, כי החליצה שלו יותר טובה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אומרת הגמרא, לא. באמת שמואל התכוון שהאח הראשון יכול לחלוץ ממש לכולם, גם לאחות השנייה. ולמה? הרי זה נוגד את הכלל של שמואל. מסבירה הגמרא, זה לא נוגד את הכלל של שמואל. שמואל דיבר על מקרה מסוים, וכאן זה מקרה אחר. ועכשיו נראה סוף סוף על מה שמואל דיבר, ואז נסביר למה כאן זה באמת שונה לפי התירוץ השני. המקרה שלו שמואל דיבר מזכיר בהתחלת המקרה שלנו שיש שתי אחיות שנופלות ליבום, אבל עם שני שינויים. קודם כל, הן נופלות ליבום לא לפני שני אחים, אלא לפני אח אחד. דבר שני, לכל אחת מהם יש גם צרה. כלומר, כל אחת מהם לא הייתה אישה בלעדית של בעלה, אלא הייתה עוד אישה. עכשיו, לייבם את הנשים ודאי שאי אפשר. לא את האחיות וגם לא את הצורות. את האחיות לא, כמו כל מקרה של שתי אחיות שנפלו ליבום, שאי אפשר לייבם אף אחת, ולפי שמואל, כרגע גמרא מבינה שזה בגלל הסיבה של זיקה, כי כל אחת היא אחות זקוקתו, וגם לייבם את הצרות אי אפשר, כי כל צרה היא צרת אחות זקוקתו, שגם זה אסור, כמובן מדרבנן, אבל זה אסור. אז לייבם אי אפשר אף אחת, לא את האחיות ולא את הצרות. אבל אומר שמואל, עדיין יש כאן דרגות. כלומר, האיסור לייבם את האחיות הוא יותר חמור מאת הצרות, כי את האחיות אי אפשר, כי הם עצמם אחות זקוקתו. לעומת זאת הצרות, האיסור הוא לא בהם עצמן, אלא פשוט כי הם צרות של אחות זקוקתו, זה איסור יותר עקיף. וממילא, כיוון שאצלם האיסור ייבום הוא פחות חמור, זה גם אומר שגם החליצה שלהם היא יותר טובה, אמנם היא לא חליצה מושלמת, כי אי אפשר לייבם אותם, אפשר רק לחלוץ, אבל כיוון שהאיסור הוא פחות חמור, אז גם החליצה היא פחות גרועה, יותר טובה. וממילא אומר שמואל, כשהאח בא לחלוץ, אז שלא יחלוץ לשתי אחיות, אלא שיחלוץ לשתי הצרות. כי אמנם שתי החליצות נחשבות חליצות פסולות או גרועות, אבל חולצים לחליצה הפחות גרועה. וכאמור שמואל לא אומר את זה רק כאיזושהי העדפה, אלא הוא אומר את זה כדין, הוא חייב לחלוץ דווקא לצרות, אם הוא יחלוץ לאחיות, זה לא יתפוס לצרות, כי חייבים לעשות את החליצה הפחות גרועה. זה מה שאמר שמואל, ומזה כאמור הקשנו אלינו, איך אצלנו הוא אומר שהאח הראשון יחלוץ לאחות השנייה, הרי החליצה של האח השני היא טובה יותר, בעצם היא מושלמת, אז חייבים לעשות דווקא אותה, זו הייתה הקושייה, וכאמור אמרנו שיש שתי תשובות, תשובה אחת, אתה צודק, באמת שמואל לא התכוון שהאח הראשון יחלוץ לאחות השנייה, אלא דווקא האח השני, אבל התשובה השנייה אומרת, לא, אתה לא צודק, אתה לא יכול להשוות בין מה ששמואל אמר שם לדין אצלנו. שמה מדובר שהחליצה באה לפתור כמה נשים שהיו נשואות לאותו אדם, כלומר כמה צרות. כאן לעומת זאת, מדובר שלכל בעל שנפטר היה רק אישה אחת, והחליצה באה לפתור לא כמה נשים, כמה צרות, אלא כמה אחים, וזה דבר שונה. מה ששמואל אמר שחייבים לעשות דווקא את החליצה הכי טובה, זה כשיש כמה נשים של אותו בעל שצריכות חליצה, אז מכל הנשים אתה צריך לבחור את האישה שהחליצה שלה היא הכי טובה. אבל כשמדובר שיש רק אישה אחת, אבל יש כמה אחים שצריך לבחור מתוכם איזה מהם יעשה את החליצה, על זה שמואל לא דיבר. בזה לא חייבים לקחת דווקא את מי שיעשה את החליצה הכי טובה, גם אם יעשו חליצה פחות טובה, זה עדיין יפתור גם את שאר האחים מהחליצה. זה התירוץ השני לדברי שמואל, ולפי זה כאמור, האח הראשון יכול לעשות חליצה לכל שלוש אנשים של המקרה של רב, גם לשנייה, אפילו שאם שימון היה עושה את זה, זה החליצה טובה יותר, וגם לשלישית, שזה ברור, כי לה החליצה תהיה גרועה בכל מקרה. עד כאן התירוץ לשמואל, מחר נמשיך לעסוק בשמואל, בכל אופן, בזה הגענו לשורה השביעית בדף הבא, נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. ראינו היום את המשפט הראשון של המשנה בכבב עמוד א', שאם יש שתי אחיות שנפלו ליבום לפני שני אחים, אי אפשר ליבם אף אחת מהם. ולמה? אז בגמרא ראינו שתי סיבות, או בגלל הזיקה, שכל אחת מהם היא אחות זקוקתו ולכן אסורה, או שאין זיקה, אלא זה בגלל שאנחנו חוששים לבטל את מצוות יבמין, שאם הוא ייבם לאחת מהם, אז השנייה נאסרת עליו, ואם גם האח השני ימות, אז השנייה תצא בלי כלום, לכן הוא לא מייבם, אלא חולץ, וכך אם האח השני ימות, הוא יוכל לחלוץ גם לשנייה. אלה שני הסברים, לגבי שניהם הסברנו מה החידוש בזה שזה ארבעה אחים ולא רק שלושה, לפי הסבר של זיקה זה לחדש שיש זיקה אפילו כשנופלים לפני שני אחים ולא רק אחד, לפי הסבר השני זה שלא רק שזה ודאי יבטל מצוות יבמין זה לא טוב, אלא גם כשזה רק חשש, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני עברנו לחידוש של רב, שהוא אומר שאם אי אפשר לייבם אלא רק לחלוץ, אז כשחולצים זה נקרא חליצה לא טובה, ואז לא מספיק שאח אחד יעשה את זה, אלא צריך שכל האחים יעשו את זה. וזה בעצם גם לגבי המקרה של המשנה שלנו, שלא מספיק שכל אחד יעשה חליצה לאחת מהאנשים, אלא צריך ששניהם יעשו חליצה לשתי אנשים. והדגשנו שרב אומר את זה לא לדעתו עצמו, אלא לפי מי שאומר שיש זיקה, כי לפי מי שאומר שיש זיקה, אז חליצה גרועה כזאת לא יכולה לבטל אותה לאח אחר, צריך שכל אחד יעשה. זה העיקרון של רב. הדוגמה שהוא הביא זה שיש שלוש אחיות שנפלו לפני שני אחים, והגמרא שואלת למה כשהוא הדגים את זה על זה, הוא אמר שרק לגבי השלישית צריך ששני אחים יעשו, הרי זה נכון גם לגבי שתי אחיות הראשונות, לגבי כולם זה חליצה גרועה. ועונה הגמרא, אתה צודק, באמת צריך שהם שניהם יעשו לכולם. מה שרב אמר שזה רק לגבי השלישית, זה כשהם לא נפלו ליבום ביחד, אלא אחת אחרי השנייה, אז האח הראשון עושה לראשונה, האח השני עושה לשנייה, אלה חליצות מעולות. רק לגבי השלישית זה חליצה גרועה, כי היא אחות חלוצתו של שני אחים, ואז צריך ששניהם יעשו חליצה. זו דעת רב. שמואל לעומת זאת חולק על רב ואומר שגם חליצה גרועה פותרת את שאר האחים, לא צריך שכולם יעשו, ולכן במקרה של רב אפשר שהאח הראשון יעשה לכולם. עכשיו לזה שואלת הגמרא, אמנם שמואל סובר שגם חליצה גרועה פותרת את כל האחים, אבל כשיש חליצה טובה יותר, אפילו אם היא לא מושלמת, אז חייבים לעשות דווקא את הטובה יותר. אז איך במקרה של רב, שמואל אמר שאפשר שהאח הראשון יעשה לכולם? הרי לגבי אחות השנייה, לאח השני יש חליצה מעולה, אז לפי שמואל חייבים שדווקא הוא יעשה. זו הקושייה, וענינו שתי תשובות. תשובה ראשונה, אתה צודק, באמת חייבים שהוא יעשה. שמואל לא התכוון שאח הראשון יעשה ממש לכולם, אלא לראשונה והשלישית. תשובה שנייה, אתה לא צודק, כי כששמואל אמר שחייבים לעשות דווקא את החליצה הטובה, הוא התכוון שיש שתי צרות, שלאחת מהם חליצה טובה יותר או פחות גרועה, ולשנייה חליצה יותר גרועה, אז חייבים דווקא את היותר טובה. כאן לעומת זאת זה לא שתי צרות, אלא כמה אחים, ובזה שמואל לא אמר שחייבים דווקא את האח עם החליצה הטובה יותר. כל טוב.